זו התוכנית ה-20 של האמת היא. 20 אלף איש הגיעו להלווייתו של החייל הבודד שון קרמלי, שנהרג בצוק איתן. כביש 20 ידוע יותר כנתיבי איילון, ועם השעה לא 2 לפנות בוקר, נראה אתכם מגיעים בו ב-20 דקות אפילו מקיבוץ גלויות לקקל. בצרפתית, המספר 80 הוא 4 פעמים 20, וכשלינקולן מתייחס בנאום גטיסברג הידוע שלו להכרזת העצמאות האמריקאית, הוא אומר שהוא שמעה לפני 4 פעמים 20 ועוד 7 שנים. באנגלית, ראייה מושלמת היא לא 6 על 6, אלא 20 על 20. אז בעיניים פקוחות, נתחיל.
האמת היא, עם עופר שלח.
עם עופר שלח.
כולנו יודעים להגיד בינה מלאכותית, כולנו יודעים שבעתיד הקרוב והקרוב פחות, היא תנווט ותוביל חלק הולך וגדל מחיינו. אבל מה זה באמת? מה מכל הרעיונות הגדולים באמת יקרה? איפה ישראל בכל זה? פרופסור אביתר מתניה הקים את מטה הסייבר הלאומי ועמד בראשו עד לפני כמה שנים. היום הוא ראש התוכנית לתואר שני בלימודי ביטחון וסייבר באוניברסיטת תל אביב, ומוביל צוותי חשיבה בתחומי הסייבר והבינה המלאכותית. בדיוק האיש לשאול אותו את השאלות החיוניות האלה. אביתר מתניה, שלום.
שלום, עופר, בוקר טוב.
אנחנו נדבר היום הרבה על בינה מלאכותית, עד אולי שאני אפילו אבין על מה אנחנו מדברים, שזה יכול לקחת די הרבה זמן, אני מקווה שפינית את היום. אבל אתה ביקשת להתחיל מסיפור הסייבר, ולא רק בגלל שהוצאת עכשיו יחד עם אמיר אפופורט, ספר שנקרא סייברמניה, שמגלגל, מגולל את סיפור בעצם מיסוד מערך הסייבר, לידת ומיסוד מערך הסייבר בישראל, אלא מפני שבעיניך זה גם היסודות של סיפור הבינה המלאכותית. למה?
אז אני אנסה להסביר, ואכן אני הצבעתי לכיוון אותו פרק ראשון בספר, שבו אנחנו מדברים על מהפכת הסייבר. ואני אסביר מדוע. רוב האנשים, כשאומרים להם סייבר, הקונוטציה שלהם היא הקרים, תקיפות, משהו רע. אבל במובנו עמוק, ממד הסייבר הוא ממד וירטואלי חדש, מעשה ידי אדם, שזה בעצם חיבור כל רשתות התקשורת, רשתות המחשבים, לממד אחד, כשהאינטרנט כמובן בליבתו. והחל מ, אפשר לומר, 2007, כאשר אפל יצרה את האייפון הראשון, ואנחנו התחברנו, אנחנו בעצם מחוברים 24/7 לממד הזה, נוצר ממד שמאפשר לעשות דברים שלא קרו קודם. ובכלל, כל נושא התקיפות אכן קיים בו, אבל ביסודו הוא ממד שחלק גדול מהפעילות האנושית עוברת אליו.
זאת אומרת, אתה אומר, כמו בכל דבר שיש בו פעילות אנושית, אז יש גם פושעים ויש גם דברים רעים וכן הלאה. וברגע שהפעילות שלנו עברה למקום הזה, גם הדברים האלה עברו, אבל זה לא העיקר.
בדיוק, בדיוק כמו המרחב האווירי. הוא דבר מאוד טוב, יש מטוסים, עושים הרבה מאוד דברים, כן, ויש לפעמים גם טרור באוויר או בעיות אחרות. אז ממד הסייבר במהותו הוא ממד שחלק גדול מהפעילות האנושית עבר עליו וממשיך לעבור, הוא ממד שהולך וגדל, כי יותר ויותר מחשבים ורשתות ואנשים מצטרפים אליו. ותראה, שופינג, כן, קניות עברו אליו, המערך הפיננסי ברובו נשען עליו, ויש בו פעילויות שקודם לא היו קיימות בממדים הפיזיים, כמו למשל פעילות של רשתות חברתיות. ואנחנו יותר ויותר נסמכים עליו, תחשוב רק בימי הקורונה, איך בזכות זום ובזכות הרבה מאוד דברים בממד הזה, יכולנו להתגבר על חלק מהסגרים בצורה הרבה יותר טובה, מה שנגיד לפני 20 שנה, אם זה היה קורה. עכשיו, איך זה קשור לבינה מלאכותית? ופה אני רוצה לחבר את הדברים. בינה מלאכותית, צריך להבין, זה נושא שקיים כבר כ-50 שנה, מבחינת האקדמיה, ההבנה שלו, המחקר שלו, והתרחש באקדמיה בעיקר. ואתה יודע, היו איזשהם שנים שבהם העולם דיבר על זה יותר, דיבר על זה פחות, זה לא חדר לתוך מה שנקרא חיי היומיום שלנו. וגם נושא של מה שנקרא ביג דאטה, היה קיים, אתה יודע, הרבה מאוד דאטה בכל מיני ארגונים. מה הביא ממד הסייבר? הוא הביא בעצם, או מה זה ממד הסייבר, או התופעה הזאת, שהיא מקבילה גם במידה מסוימת למהפכה התעשייתית, פתאום בבת אחת השילוב של מזעור ויכולת מחשוב עם מה שנקרא חיבוריות כמעט טוטלית בכל בני האדם ופינות העולם, הביא את האפשרות להגיע לכמויות אדירות של מידע שלא הכרנו קודם, מסוג מאוד מסוים שקשור לאנשים ולמה שהם עושים ולחברות. קח את הביג דאטה הזה וקח את ההתקדמות שקרתה ללא קשר באלגוריתמיקה של בינה מלאכותית, אופ, החיבור הזה מכניס את הבינה המלאכותית לתוך החיים שלנו, ולכן פתאום יש פריחה עצומה בנושא הזה. אבל זה יושב ומבוסס על החיבוריות הזאת ויכולות המחשוב שצמחו במהלך השנים.
ואני אגיד עוד משהו, כי אנחנו נעשה סיבוב שלם, ומתישהו בתוך השיחה נגיע לתפקיד המדינה בתוך הסיפור הזה. כמו שבסייבר יש מימד שלם, כמו בחיים הרגילים, יש מימד שלם, המדינה יותר נוח לה, יותר קל לה להוציא משאבים, יש יותר הסכמה ציבורית להוציא משאבים על האספקט הביטחוני של העניין. זאת אומרת, אנחנו נבהלים מזה שבסייבר עלולים לקרות לנו דברים רעים, ולכן אנחנו, המדינה משקיעה בזה, בלעשות דברים רעים ולממש מזה תועלות ביטחוניות. ככה, זאת אומרת, כמו שזה קרה בעולם האמיתי, זה קרה גם בסייבר, ואתה אומר, תפקיד המדינה היוזמת הזו, כשנגיע גם לבינה המלאכותית, יבוא גם כן מאותם מקומות, נכון? מאותם מקומות שבהם אנחנו כציבור נותנים לגיטימציה למערכות, להוציא עליהם כסף.
אני חושב שהזברת פה לנקודה מעניינת, משום שאני חושב שזאת אחת הבעיות אולי עם טכנולוגיות AI, במובן הבא. אכן, דרך אגב, אני חושב שזה אופייני במיוחד למדינת ישראל, אבל גם למדינות אחרות, שקל לה יותר להתחבר לבעיות ביטחון ולשים שם הרבה כסף ומאמץ מאשר על תחומים אחרים.
אז זה גם, אתה יודע, תוכנית החלל נולדה מהרעיון המופרך שמי שיגיע ראשון לירח ינצח במלחמה הקרה. ספק אם בלי זה היו שמים כסף בתוכנית החלל, שאחר כך ההשלכות שלה על כל עולמנו היו אדירות. ככה מדינות עובדות בדרך כלל.
אני מסכים.
כן.
בנושא של מה שנקרא הגנה בממד הסייבר, אכן זה היה קשור מאוד לעולם הביטחוני, ויושב מבוסס על היכולת הטכנולוגית של ישראל ועל היכולת הביטחונית שלה. כשמגיעים לבינה מלאכותית, זה בעצם אפשר לדבר על טכנולוגיה. זה לא מה שנקרא בעיה ביטחונית. יש כאן טכנולוגיה, אבל זה לא סתם טכנולוגיה. הטענה שלנו היא שזו תשתית של תשתיות של טכנולוגיה. וזה הולך להשפיע על כל עולם ההייטק ועל כל התעשייה וגם על החיים שלנו ועל המגזרים כמו תחבורה, בריאות, כל דבר אחר. זה קודם כל זה, וכמו שזה נוגע בדברים הללו, זה גם ייגע בביטחון.
אוקיי, אז מה שמביא אותנו מצוין לנקודת ההתחלה, שבה אני שואל את שאלת הטעם האולטימטיבית, מה זה בינה מלאכותית? תסביר לי, כי ברור, הרי כל אחד מאיתנו יודע להגיד את זה, כל אחד אפילו מכיר איזה דוגמה לזה, אבל כשאנחנו מדברים על זה, כשאתה מדבר על זה כעל תשתית התשתיות, על מה אתה מדבר?
אז קודם כל בינה מלאכותית או artificial intelligence, מדי פעם אני אומר AI, אז רק כדי שיהיה לי
כאן... להלן יותר, AI.
כן. היא בעצם, היא כינוי שלנו לסיטואציה שבה... מחשב או מערכת מחשבים יכולה לדמות את פעילות המוח האנושי. אנחנו יודעים היום שזה מאוד קשה לדמות את כל מה שעושה המוח האנושי, אבל הכוונה היא לא רק ליכולת חישוב, כמו שיש לנו במחשבון כיס. הכוונה היא לא רק לעקוב אחרי צעדים מאוד ברורים שתכנתנו לתוך מחשב באלגוריתמיקה, מאוד ברורה, והוא פשוט עושה את הצעדים הללו, אלא שפתאום צצה מערכת שיכולה להחליף בני אנוש במקום שבו הם מקבלים החלטות. זה פחות או יותר, אם צריך להסביר מה זה בינה מלאכותית, וההתקדמות הטכנולוגית שלה היא שלאט לאט היא מחליפה יותר ויותר דברים. למשל, כיום היא מחליפה די בקלות פעולות חוזרות של בני אדם. נניח אם בן אדם עושה פקיד כלשהו, עושה איזושהי פעולה חוזרת, היא יודעת לעשות את זה כבר טוב מאוד. אנחנו יודעים שלאט לאט היא תחליף כבר לא רק פעולות חוזרות, אלא גם דברים יותר מורכבים, ומתישהו גם יוכל להיות מכונית אוטונומית או... במקום נהג מסעית, יהיה לנו בעצם איזשהו רובוט. לא חושב איך הוא ייראה, אבל מכונית תדע לנסוע לבד. זה כבר פעולה הרבה יותר מורכבת, זה כבר לא פעולה חוזרת, כי יש צמתים, לפנות ימינה, שמאלה, לאן לנסוע, איך לנסוע, מתי לעצור, יש מקרי חירום, פעולות יותר מורכבות. הטענה היא שעם הזמן בעצם מכונות ידעו לעשות יותר ויותר דברים, והרבה מקצועות שאנחנו מכירים היום, כמו למשל אנליסט. אנליסט שנראות ערך, אבל גם אנליסט ש... בודק דברים, תחקירן עבור עיתון, יוחלפו על ידי מערכות כאלה שידעו לעשות את זה לא פחות טוב.
אוקיי.
חכה לה.
בוא נתחיל לפרק את זה להרבה מאוד כיוונים. קודם כל, אתה יודע, הנושא מעניין אותי אז, וגם כהכנה לשיחה הזאת קראתי והקשבתי, יש הבחנה בין AI, נגיד מוכוונת, לצורך העניין מוכוונת מטרה מקצועית כזו או אחרת. זאת אומרת, AI שיאפשר למערכות אוטומטיות לעשות מה שעושים בן אדם, ולבין מה שקוראים GPAI, זאת אומרת, General Purpose, לבינה מלאכותית, לדבר התשתיתי הזה, שבו, שכשאתה מתחיל לדבר עליו, אתה מתחיל לדבר באמת על דברים שהם כמעט מתחילים להיות בעיות מוסריות. ואני רוצה לשאול אותך אם בעבודה שאתה עוסק בה, האם אנחנו קודם כל מולחים על ידי האפשרויות הטכנולוגיות ומה שהן נותנות לנו, או שמלכתחילה אמורות וצריכות להיות שם סוגיות פסיכולוגיות, סוגיות מוסריות, סוגיות אחרות, שבחלקן גם ניגע בהמשך השיחה.
בעיניי, חייבים להכניס לתוך תכנון ה-AI גם סוגיות מוסריות, אתיות, פסיכולוגיות ואחרות. אתה שואל האם זה קורה? אז אני אומר זאת כך. אני חושב שמי שדוחף את רוב ההתקדמות של נושא ה-AI הם דווקא טכנולוגים. כלומר, חברות הטכנולוגיות הם אלו שדוחפות קדימה, עושות את הדברים, לא מחכות לאף אחד אחר, ובאמירה קצת פומפוזית אני אגיד, השאלה אם אנחנו רוצים שטכנולוגים מסיליקון ולי יקבעו לנו איך יראה העולם שלנו, או שאנחנו רוצים לקבוע אותו במקומות אחרים.
כן. שטכנולוגים מסיליקון ולי גם צריך לזכור, עובדים, וזה לא דבר מגונה, אבל הם עובדים למטרת רווח.
לחלוטין, וגם הם רואים את העולם מקשית מאוד מסוימת של טכנולוגים רובם, של הצלחה טכנולוגית הנדסית. יש היום כבר, גם בתוך האקדמיה, אבל גם מחוצה לה, הסתכלות על הדברים הנוספים. למשל, בעולם המשפט, אתה תראה הרבה מאוד עבודה שמתחילה לשאול שאלות לגבי איך דברים צריכים לראות, מה נכון ומה לא נכון, והאם להכניס אלמנטים חדשים בחקיקה. יש הרבה עבודה בעולמות האתיקה. מה צריך להיות האתיקה של מערכות AI? יש עבודה בעולם פסיכולוגי, איך זה הולך להשפיע על חיינו. אני אתן לך רק דוגמה אחת כדי לסבר את האוזן. למשל, יש איזושהי מערכת שתומכת בהחלטות של שופטים בארצות הברית, מערכת קומפס, שנותנת להם איזושהי סקירה על מי שעומד מולם באופן פלילי, עד כמה הוא מסוכן לציבור, ועוזרת להם להחליט האם צריך להכניס אותו, להשאיר אותו במעצר או לא וכדומה. עם הזמן התגלה שהמערכת הזאת מפלה. היא מפלה. עכשיו, מדוע היא מפלה? כי כנראה האופן שבו בנו אותה נשען על הרבה מאוד דברים קיימים שהיו מפלים. זאת אומרת, למשל יצא שהרבה יותר משאירים שחורים במעצר. עכשיו אתה שואל, רגע, האם זה בגלל שהם יותר מסוכנים, או האם זה בגלל שזה קרה עד היום, והמערכת אמרה עד היום זה היה ככה, אבל אולי זה היה ככה בגלל אפליה. ויש דיונים שלמים, עכשיו, מה קורה?
זה דבר מדהים מה שאתה אומר, שבעצם המערכת הזו מעתיקה את הדעות הקדומות וההטיות שלנו. זאת אומרת, אנחנו, כקהילה, נגיד הקהילה האמריקאית, כתוצאה מפרופיילינג, כתוצאה מדעות קדומות של אנשים, כתוצאה מאיזושהי מסורת, שלחנו יותר, המערכת שלחה יותר למעצר אנשים, נגיד, שחורים לצורך העניין, המערכת רק עושה סטטיסטיקה, כן? היא רק קוראת את זה ומכניסה את כל זה.
זה חלק מהאינפוט
שלה. והיא הופכת להיות גזענית.
כי זה חלק מהאינפוט של הביג דאטה. זאת אומרת, הם לקחו אותו דבר דרך כלל בקבלה לעבודה. אתה שואל, רגע, האם זה שיוצא שהגבר נניח, יש לו יותר נקודות מהאישה, האם זה בגלל שהסתכלנו על המון מקרי עבר וניתחנו דברים שבהם כבר הייתה אפליה, או שזה אכן נכון ומת הגבר הזה יותר מתאים מהאישה? אלה שעכשיו, למה זה מורכב? כי בסוף מערכת AI היא איזושהי קופסה שחורה ענקית. יש קופסה שחורה שממליצה לך, שבנויה על אלגוריתמיקה לומדת, ועל המון בגדייטה שמנתחת, ויותר ויותר, והיא דרך אגב מתחילה ללמד את עצמה ולעשות דברים, ללכת ליסודות ולהבין האם מישהו תכנת, נניח שאף אחד לא תכנת בזדון משהו לא נכון, אבל האופן שבו בנית את האלגוריתמיקה הלומדת היא כזאת, שהיא משכפלת דברים לא נכונים, זו בעיה. זה למשל דוגמה למקום שבו אנחנו צריכים להתמודד ולא לתת רק למערכות לחיות בעצמן.
ברור, ויש עוד דבר פה, שלכאורה זו מערכת אובייקטיבית. זאת אומרת, את השופט אני יכול להאשים בגזענות. את המחשב, מה אני אעשה? זאת אומרת, זה שלצורך העניין ההטיות האלה נוצרו לו כתוצאה מ, כמו שאמרנו, שהוא לומד ומקבל לתוך עצמו הטיות עבר, בסדר, אבל בסוף אנחנו לא יכולים לבוא אליו בטענות.
עכשיו, יותר מזה, אנחנו...
אגב, זה כמו בכדורגל, כן? כשנכנס עבר...
שופט במצלמה.
כשנכנס עבר...
כן.
אז זהו, כבר אי אפשר יותר לבוא בטענות. אגב, בעיניי זה די הורס טענה ממשחק כדורגל, כי חלק מהנאה בכדורגל זה שמצד אחד אתה מקבל את הטעויות של השופט כבן אדם, ומצד שני אתה מקלל אותו כבן של משהו אחר. את עבר אתה לא יכול ליצוק עליו שהוא כזה.
אבל אני אתן לך מקרה קצת יותר אפילו מורכב, עובד סוציאלי מחר נחליף אותו במערכת שממליצה.
כן.
אחת השאלות, נגיד, מחקר שיש אצלנו באוניברסיטה, מה אנשים תופסים בתור סמכות יותר טובה? האם הם חושבים שמי שצריך להחליט לגבי דבר מאוד מורכב, כמו הוצאת ילד משפחתו, זה עובד סוציאלי בן אנוש עם כל מה שהוא מבין, או אם ניתן מערכת מחר AI, שמסתכלת על כל המקרים הדומים, ועל כל המשפחות שהיו, וכל הדברים שיכולים לתשאול מזה, ונותן את ההמלצה, מה אנחנו עושים בתור סמכות יותר אובייקטיבית, או יותר נכונה? וזה דבר שאנחנו אמורים להתמודד איתו, משום שתחשוב על זה, אנחנו תמיד אומרים, אבל יש בן אדם ואפשר לדבר אל הלב שלו, ואפשר לשוחח כן. איתו, במערכת זה לא יהיה ככה. מצד שני, אתה אומר, המערכת אולי לא מוטה, כמו אותו עובד סוציאלי שראה דברים. אלה מורכבויות שאין להם תשובה אחת נכונה, אבל צריך להתמודד איתן. אבל אופר, בהקשר לזה, יש עוד דוגמה אחת נורא יפה, שאני רוצה לתת לך מכיוון אחר, לא רק של אפליה, שצריך להתמודד איתה. אנחנו יותר ויותר היום, בזכות מה שנקרא מחקרי ביג דאטה, מגיעים לכל מיני תובנות נגד רפואיות. למשל, אפשר לנבא, נניח מחר אפשר לנבא על כמעט כל בן אדם, מה הסיכוי שלו לחטוף התקף לב ולהיות חולה במחלת לב.
יעשו לו ריצוף גנטי וישבו את זה לריצוף גנטי בכל העולם וכן הלאה.
עכשיו אני שואל אותך, האם אנחנו רוצים שאדם מלידתו לא יוכל לקבל ביטוח מסוים, או יהיה מופלה בביטוח שיכול לקבל, או בטיפול הרפואי, בגלל שמערכת AI, והחברת הביטוח תגיד, עם כל הכבוד, אני מסתכלת על א', מסתכלת על ב', מסתכלת על ג', אותו אני מוכנה לבטח, אותו אני לא מוכנה לבטח. כן. עכשיו, אלה מחקרים שכבר נעשו. אנחנו של היום, גם במדינת ישראל, דרך אגב, יש חקיקה שאסור להשתמש במידע גנטי עליך לצורכי ביטוח. כן שואלים אותך, אבל האם אתה מאשן, והאם יש לך היסטוריה של מחלות לב במשפחה, איפה קווי הגבול ואיך נמנע מאותן מערכות שיוכלו לנבא היטב מה קורה, לא להשליך על החיים אחרים שלה. אנחנו ניצור בעצם מן אפליה מובנית ברגע שבן אדם נולד בגלל המערכות האלה.
אז עוד נדבר באמת על מה זה יעשה לכל סוגיית השוויון בבני אדם, ואתה נגעת רק בדבר אחד, גם הצד הכספי של זה וזה, אבל אני רוצה לחזור אחורה. בתפיסה, ונגיד, גם כשאתה קורא על הדברים האלה, אז זה מתחיל מדברים כמו, אתה יודע, מערכת שמשחקת שח, דיפ בלו כזה, שבסוף מנצח את קספרוב, או ווטסון של IBM שמנצח בג'פרדי. בסוף, אתה יודע, זה לא באמת חיקוי או יכולות של בני אדם, אלא זה בצד אחד, לפחות בראייה שלי, בצד אחד יותר חזק מבני אדם, ובצד שני יותר חלש. החזק הוא שכמובן זה יכול להכיל בתוכו כמות אדירה של אינפורמציה. וכשאתה מדבר על שח, אז לצורך העניין, אם אני אראה למערכת ממוחשבת, את כל אינספור, או אני לא יודע כמה, מהלכי השח האפשריים, והיא תפנים אותם, והיא תעשה להם סטטיסטיקות ותנתח אותם, כן, היא תוציא מתוכה, וכמובן במהירות הרבה יותר גדולה, מהלך שח יותר טוב ממה שיוציא בן אדם. בצד השני, אם בן אדם יבוא ויהפוך את השולחן, זאת אומרת, יעשה משהו, את הניצוץ של היצירתיות, של השבירה, האם תיאורטית בכלל, מערכת יכולה ללמוד?
אז אני אומר לך, אני אתחיל דווקא עם הדוגמה של השח, ואני אגיע לשם, שמערכת שיש בה אלגוריתמים, שבסך הכל יודעת לנתח הרבה מאוד מידע, ומה המהלך הבא, לא נתפסת אצלנו כמערכת AI, אפילו שבעצם יכולה לנצח אולי את קספרוב, כן? אנחנו טענים שזה AI, כשאנחנו מסתכלים על הרבה מאוד, ה-AI הוא לא רק קשור לביג דאטה, אבל כשאנחנו מדברים היום, רוב הדיבור, מה שגוגל עושה, מה שאחרים עושים, זה בעצם מערכות AI שיושבות על ביג דאטה, על הרבה מאוד נתונים, מה שנוסעות זה בעצם, הן מנסות ללמוד ולהגיע למסקנות חדשות, שאנחנו לא יכולים להגיע אליהן בלי שניתחנו את כל המידע. פתאום אתה מגלה דברים שאנחנו לא יכולנו לחשוב עליהם.
בלי להיות טכני מדי. איך הן עושות את זה? חוץ מלצבור אינסוף ניסיון, איך הן מביאות את האקסטרה הזה?
אז יש שלב שבו בעצם אתה בכלל את זה, מה שנקרא למידה מונחית ולא מונחית, אני לא אכנס להבדלים ביניהם, אבל בגדול אתה בהתחלה מלמד מערכת. אתה מלמד אותה על ידי שבונה איזושהי רשת של כמה שכבות, ואתה שם אינפוטים, ואתה אומר לה, בלמידה מונחית, אתה אומר לה מה דעתך על האוטפוט שלה, והיא מתחילה לשנות את הקשרים בין מה שנקרא הקשרים באותה רשת נוירונים, שיש להמון קלט, ולמה זה מגיע, עד שהיא מתחילה לתת תשובות מאוד 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 טובות. ובלמידה לא מונחית זה קצת שונה, לא משנה. עכשיו, כשהיא עושה את זה...
זאת אומרת, לצורך העניין זה כמו מורה. זאת אומרת, התלמיד במקרה הזה מכניס הרבה מאוד דאטה, מוציא איזושהי תשובה,
נכון.
ואתה אומר לו, לא, שים לב למשהו אחר.
אימנתי את המערכת, הנה 1,000 תמונות של כלב, 1,000 תמונות שלא של כלבים, לימדתי אותך בסוף להבדיל בין כלב ולא כלב, לא כי הסברתי לך שלכלב יש, תחפשי משהו שיש לו משהו מאחור זז, וארבע רגליים וראש כזה, זה אלגוריתם רגיל, לא. הראיתי לך המון תמונות של כלב, המון תמונות לא של כלב, בצורה מאוד פשוטה, ועל כל אחד אמרתי לך כן או לא, נחיתי לימדתי. מעכשיו, את תדעי, על כל דבר, את כל כך מומנת, את תדעי אם הוא כלב או לא. את תדעי יותר טוב מכל דבר אחר. זה בצורה פשוטה ביותר.
עצור שנייה, כי זה מביא אותי למשהו מרתק. אם נדבר לא על כלב, אלא על כיסא. כשאתה חושב על כיסא, כיסא זה קונספט. בפני שאם אני אבקש לך לתאר כיסא, אם אתה תגיד לי שיש לו ארבע רגליים, זה לא נכון, כי גם יכולה להיות לו רגל אחת. ואם אתה תגיד לי שיושבים עליו, אז זה לא מבדיל אותו משולחן או מעץ, שגם עליהם אני יכול לשים. כיסא בסוף זה קונספט מופשט בתפיסה האנושית. האם מערכת יכולה ללמוד ויותר מזה להמציא קונספטים מופשטים כאלה?
ללמוד כן. בדיוק אלגוריתמיקת ה-AI שמבוססת על מה שתיארתי קודם, תצליח ללמד אותו להבין מה זה כיסא, משום שקודם לכן באמת לא היה אלגוריתם שיכול להגיד מה זה כיסא. זה מאוד מסובך להסביר מה זה כיסא. באמצעות למידה כזאת, שבו אנחנו אומרים לה הרבה מאוד כיסאות והרבה מאוד דברים שהם לא כיסאות, המערכת משתכללת למצב שיודעת בדיוק, כולל כל סוגי הכיסאות הקיימים.
אוקיי.
Okay. אתה שואל לגבי יצירתיות. Okay. אז קודם כל, אחת הטענות היא, שאם יש מקצועות שבני אדם ימשיכו להוביל בהם, בגדול מחולקים לכמה קבוצות. אחד מהם, דרך אגב, זה מקומות שבהם צריך חמלה או רגש אנושי או בן אדם כמתווך. לא תמיד בא לך לדבר עם...
בסיפורי הסייפיי הקלאסיים, המכונה מפתחת את זה איזה יום, ואוי ואבוי לנו ברגע הזה.
אז אומרים, ואחד מהנושאים הוא יצירתיות. זאת אומרת, היכולת לחשוב פתאום על קונספטים חדשים לחלוטין. אנחנו עדיין לא שם עם מערכות AI, הן כן מגיעות לתובנות חדשות. הן מגיעות לתובנות, כאילו כתוצאה מעיבוד, כי נתתי דוגמה מאוד פשוטה של כיסא או של כלב, הברור לך שמערכות הרבה יותר מורכבות, יודעות לנתח הרבה מאוד נתונים ולהגיע לתובנות שאנחנו לא חשבנו עליהן בעצמנו. האם זו יצירתיות? זו לא יצירתיות. זו לא חשיבה חדשה על קונספטים כמו שבני אדם פיתחו מתורת היחסות ועד קונספטים ליברליים ואחרים. זה כן תובנות שהן מסיקות מנתונים שלא יכולנו מראש לתכנת אותם, למד אותם להסיק. כן? אנחנו לא נמצאים עוד במקום של חשיבה קונספטואלית יצירתית.
כן. עכשיו, הדבר הזה, למשל, אם אתה מדבר על רפואה, אז אוקיי, ברור שיראו למערכת הזאת גידול, והיא תדע, שוב, להביא מיליון דברים מתוך העולם, האם היא תדע והאם יש עבודה על זה שהיא גם תדע, שוב אני אומר, להסתכל, אפרופו זה שדיברת על רגש ועל חשיבה אחרת, להסתכל בעיניים של המטופל ולהבין, כי אנחנו הרי ברור לנו שאותו גידול סרטני לצורך העניין, נגיד זה, אצל שני חולים אחרים, ההתנהגות הוא אחרת, הטיפול הוא אחר, ההשפעה של הטיפול היא אחרת, האם יש עבודה על... אם לא רגשות, על סימולציה של רגשות בהיבט הזה.
רוב העבודה היום נמצאת בעולם הראשון שתיארת. אנחנו היום יודעים לעשות רדיולוגיה לא פחות טוב מרדיולוגים, ופתולוגיה לא פחות טוב מהם, ואיפה שפחות טוב הולכים ומשתכללים, ונוכל להגיע דרך אגב ליכולות בתחום הרפואי מאוד טובות, עם הרבה פחות שגיאות, עם תובנות מאוד טובות. המקום של להסתכל על הבן אדם כמכלול, כבן אדם שקשור לגיל שלו, לרצונות שלו, למה הוא יכול לעבור, למה הוא לא יכול לעבור וכדומה, זה היום עדיין בידיהם של הרופאים ובני האדם. אני חושב שלאורך עוד הרבה מאוד שנים, ההסתכלות הכוללת, המערכתית, ההבנה של קבלת ההחלטות תישאר בידי בני אדם, גם אם יכול להיות שיהיו מערכות מייעצות. כי היתרון של המערכות יהיה במקומות, אני אגיד לך אחד, הוא יהיה שהן יכולות להביט, הן לא מזניחות נתונים שעלול בן אדם להזניח, הן יכולות לראות הכל והן יכולות להצביע על כיוונים ושיטות. אבל יש את הרגע שאתה רוצה את הבן אדם שגיד, הבנתי הכל, אבל זה הדבר הנכון לעשות אותו. אני עדיין נשארים עם בני אדם.
היי, כאן עתילה שומפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט.
וזה נוגע למשהו שנגיע אליו בהמשך, אבל הוא מלווה את כל השיחה שלנו, וזה הפחד האנושי האדיר מזה שמכונות יחליפו אותנו, אז, ואתה כמעט בכל תשובה שלך בונה עולם בסוף שאנשים ומכונות עובדים ביחד, שכל אחד מביא לתוך המערכת הזו. אגב, בצבא האמריקאי יש היום תפיסה, אפרופו מערכות לא מאוישות, של man and man, שצוות שעובדים ביחד, ולכל אחד יש את המשימה שלו. אני רוצה אולי לסיום פרק הפתיחה הזה, לדבר על שפה. כי אחד הדברים המרתקים בשפה, זה שילד בגיל מאוד צעיר, הרי ויש דיון עמוק בבלשנות ומהתיאוריות של נועם צ'ומסקי, עם השפה היא מוטמעת בנו כשאנחנו נולדים, הרי אם ילד רק היה לומד שפה מבחוץ, מהוריו או מהסביבה שלו, אז הוא היה מסוגל לחזור רק על משפטים או על קונספטים בשפה שהוא כבר שמע פעם אחת. והנה ילד עם מוח לא לגמרי מפותח של ילד בן שנתיים, מסוגל להמציא משפטים חדשים. האם מחשב יודע להמציא משפטים חדשים?
אני חייב טיפה להאריך בתשובה, כי זה מאוד מעניין.
זמן יש לנו.
קודם כל, שים לב שתיארתי מקודם את העובדה שכדי להסביר למערכת AI מה זה כלב או כיסא, נדרשות הרבה מאוד תמונות. בינינו, אתה הולך עם ילד קטן ברחוב, אחרי שורה שלושה עצים הוא יודע מה זה עץ, ואחרי ארבעה כיסאות הוא לא יתאה ויבין מה זה כיסא לעומת מה זה שולחן, וגם כלב, הוא לא יבלבל אותו עם חתול. נכון, מהר מאוד, הוא לא צריך אלפי תמונות, הוא לא צריך למידה מונחית, הוא לא צריך שיטות אחרות. המוח האנושי הוא מדהים, בגלל שהאופן שבו הוא עובד עם ייצוגיות של קונספטים היא שונה.
כן.
זה עוד אין לנו. עכשיו, בנושא שפה.
כן.
בעשור האחרון חלה התקדמות עצומה ב-AI בכל מה שקשור בוויז'ן, בראייה. זאת אומרת, ראייה מוחשבת ומגיעה להישגים שלא צפו שהם יהיו לפני 20 או 30 שנה, מבחינת יכולת המערכות להיות הרבה יותר טובים איתנו ולזהות פנים ולזהות סיטואציות ותמונות, לנתח אותם ולתת תשובות בלתי רגילות. יש טענה שהעשור הזה הוא עשור השפה. שהיכולת להבין שפה וליצור אחרי זה שפה ולדבר, זה העשור שבו יהיה שינוי מאוד, הייתי אומר, משמעותי ביכולת של מערכות גם להבין, גם לכתוב, ובעצם הם יוכלו להחליף אותך בהרבה מאוד דברים שקשורים לשפה. אתה יודע, גם היום יש מערכות שכותבות שיר במקום בן אדם, ורואים כמה זה דומה, אולי הם שורים וכדומה. אני לא יודע כמה זה טוב או לא טוב, אבל אני חושב שבסוף העשור הזה אנחנו נבין הרבה יותר טוב מה היכולות של מערכות כאלה בתחום השפה.
וכשאתה אומר את זה, הרי ידוע, גם מושקעים בזה סכומי עתק. בין השאר, אם אני לא טועה, גם כדי שאנחנו נוכל לדבר עם המערכות האלה באופן יותר פשוט, נכון? שאנחנו, אם המערכת יודעת שפה, זה אומר שאני יכול לדבר איתה בשפה הטבעית שלי, והיא תבין ותיקח את זה הלאה, לצורך העניין כמו בן אדם.
לכל הסיטואציות, החל מכבר מערכות היום שמנסו, אתה יכול לדבר בעברית ואוטומטית זה מתרגם את זה להונגרית,
כן.
או אתה יכול לדבר וזה מבין באמת מה אתה רוצה, ואתה לא צריך להגות את המילים עוד פעם, כמו שיש לך היום לפעמים כשאתה מנסה להגיד למי להתקשר בטלפון, ולא עד הסוף סירי או מישהו אחר מבינה. זאת אומרת, כל יכולת ההבנת שפה, כל יכולת ההבנה דרך אגב של לדעת, למחר, לכתוב את הדברים, לדעת דקדוק, להבין, לקרוא, ואחרי זה גם ליצור, אלה דברים שהם בהתקדמות בלתי רגילה.
שזה, אני חייב להגיד לך, מחריד אותי מאוד. א', מפני ששפה, אתה יודע, יש אצל דגלס אדמס, יש את הבאבלפיש, שאתה שם אותו באוזן, ובעצם אני מדבר אליך בכל שפה שאני רוצה, ואתה מקבל את זה אוטומטית בשפה שלך. שזה היום ונורא בעיניי. זאת אומרת, כל היופי האנושי שנובע מזה שאתה לא מבין את השפה, ואתה לא, ואנחנו לא שפה אחת ודברים אחרים. אגב, כשהיינו, כשרצינו להיות שפה אחת ודברים אחדים, ובנינו מגדל בבל, בא אלוהים והראה לנו מה זה. והוא יכול להיות שהוא יראה לנו מה זה גם בהיבט הזה, אולי.
לא, אספרנטו לא הצליח יותר מדי.
אבל האם זה לא גם מרדד את באמת את הריבוד והמגוון, לא רק האנושי, של העולם בכלל? האם היא מכונה מסוגלת להבין את זה? לא איבדתי משהו? ושוב אני אומר את זה, אני אומר את זה מנקודת הראות של בן אדם, בן אדם שמפוחד למעמדו, בן אדם שכבר 50 שנה, אני צרכן קטן מאוד של סייפיי, אבל אני יודע, גם מהספרות וגם מהקולנוע, שבסוף זה נגמר בזה שהמכונות עולות עליי, ואם אני לא מביא את שוורצנגר, מצבי גרוע. האם אין בזה איזה אלמנט מאיים?
אז זו שאלה טובה שאין לי אליה תשובה, בגלל שאני חושב שאנחנו נצטרך לראות לאן העולם מתקדם, ואיך אנחנו צורכים את הטכנולוגיה, איך אנחנו מתנהגים לבסוף, אתה יודע, איזה רגולציה אנחנו שמים לה, והדברים הם לא טריוויאליים, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה רק מטכנולוגיית הזום, תראה איך הזום עזר לנו מאוד, הזום כדוגמה, כן, כן. יש מערכות אחרות, עזר לנו מאוד בתקופה הזאת, ועדיין אנשים לא רוצים להחליף את המפגש האישי באופן טוטלי בזום. אני היום למשל, נהנה מקיומו של הזום במובן הבא שאני לא חייב כל הזמן רק לצאת לפגישות או ללכת לכנסים באופן פיזי. מצד שני, יש מקומות כמו ללמד כיתה או לעשות דברים אחרים שאני נהנה מאוד מזה שאני לא משמש בזום. אני חושב שחלק מהאופן שבו נקלוט טכנולוגיות, אנחנו נראה בשטח מה אנשים נוח להם לאמץ, מה פחות נוח להם, במה הם רוצים להשתמש, איפה הם חושבים שזה מלאכותי והם לא מעוניינים. אני שואל אותך שעה פשוט, תגיד לי אתה, כשאתה עכשיו מחפש משהו באינטרנט כדי לקנות, ויש לך את הבוט הזה שאומר, שלום, אני ככה וככה, עם שם כלשהו אני יכולה לעזור לך, או אני יכול לעזור לך, נוח לך, לי משל מאוד לא נוח עם זה.
לי מאוד לא נוח, אבל לי גם מאוד לא נוח, כשהמוכר ניגש אליי בחנות, ושואל אם הוא יכול לעזור לי. אני אומר לו, לא, אני מסתכל.
אבל כשבסוף אתה רוצה עזרה...
זה שאני סוציומט, אל תיקח מזה איזושהי דוגמה לחיים.
אבל בסוף כשתרצה עזרה, אני חושב שיש משהו בבן אדם שעוזר לך בצד השני, כל עוד הוא נחמד כמובן, כן. שאתה תעדיף על מכונה. זאת אומרת, זה עניין גם
בוודאי,
אישי.
בוודאי.
ומצד שני, הרבה מאוד רשתות ועסקים עוברים למכונות מדוע, כי הם טוענים שחלק גדול מהשאלות הן אותו דבר, די סטנדרטי, הם נותנים למכונות לענות ומשאירים את בני אדם לדברים יותר מורכבים. אז אלה דברים שלדעתי יקבעו לא רק בגלל או עקב הטכנולוגיה, גם עקב מה בני אדם יעדיפו ואיזה סוג שירות ואיזה אינטראקציה הם רוצים. אבל אני אומר חשוב, אני חושב שהאתגר הגדול הוא לא לתת רק לטכנולוגים לקבוע איך יראה העולם.
בוודאי, זה ממש מקדם אותנו. קודם כל, אבל התחושה שלי, והיא לא, בוודאי לא רק לגבי AI אלא בכלל, שבסוף הטכנולוגיה תמיד רצה יותר מהר מהפסיכולוגיה האנושית, וזה בעיה של הטכנולוגיה. זאת אומרת, בסוף היא מביאה אותנו להמון דברים שהם אפשריים, אבל אנחנו לא באמת רוצים אותם. ואני חושב שזה גם מה שעומד מאחורי העיכוב, למשל, הרי התחזיות, כולל נגיד של מישהו כמו אמנון שעשוע, שבמובילאי שלו קמה לצורך אחד, והיום היא סטייפל של תעשיית הרכב בהיבט של הרכב האוטונומי, כי הרכב האוטונומי צריך לראות, למרות שיש גם מערכות אחרות, כן, אבל הוא צריך לראות ולחוש את סביבתו, שחזה שב-2030 אחוז כזה או אחר של הרכבים כבר יהיו אוטונומיים, וזה לא יקרה. ובעיניי, ותגיד אתה, האם זה נובע מזה שהטכנולוגיה לא מתפתחת כל כך מהר, או שאנחנו נתקלים בקשיים חדשים כל פעם ביישום הטכנולוגי של זה, או גם מזה שבני האדם באופן מודע או לא מודע מעכבים את זה, כי זה לא יושב להם על הפסיכולוגיה שלהם. כי כל הסיפור של רכב אוטונומי, עוד משפט אחד, אני מנסה לחשוב עליו, והוא מרתק, והוא מתבקש, והוא יחסוך חיי אדם, וכן הלאה. אבל בסוף, וזה לא רק זה שהתבטלו מקצועות כמו נהגים מקצועיים, או מורים לנהיגה, או שוטרים, זה גם שכשאני נוסע באוטו, ושלי, ואשתי מתקשרת אליי, ואומרת שהיא צריך עכשיו להוציא את הילד מהגן, אני לשים את המערכת הזאת על השירות האוטונומי הכללי שנוסע, והוא תמיד מביא עוד, זה איכשהו לא מתחבר לי, זה לא מתחבר לי עם אורחות חיי ועם הפסיכולוגיה שלי.
אז תראה, קודם כל שאלת האם טכנולוגיה לא תמיד מתקדמת כמו שציפו, אז כן, לפעמים טכנולוגיה מתקדמת יותר לאט מה שציפו, ומגלים בעיות יותר מורכבות מה שחשוב מלכתחילה. זה קורה. בדרך כלל מצליחים לפתור את רוב הבעיות בתחומים האלה. מצד שני, שאלת האם זה פסיכולוגיה שלנו. אני אגיד לך שיש גם קודם כל תשובת אמצע שקשורה לפסיכולוגיה. וזה החיים בעולם היברידי. הרבה יותר קל יהיה לקבוע שיש אזור מסוים שיש בו רק מכונות אוטונומיות, או רק מונעות או נהוגות בידי אדם, מאשר גם וגם. כי האוטונומיות והאדם לא תמיד מסתדרות כל כך טוב ביחד. יש ניסויים שמראים שבהם מכונית אוטונומית רוצה לפנות ימינה, והכל הזמן מתנגשים בה מאחור, בגלל שהיא מתחילה לפנות והיא מפסיקה כי היא לא יכולה, והנהג מניח שהיא הייתה נכנסת זה שמאחור ומתנגר בה מאחור.
זה בישראל, כשיביאו מכונות אוטונומיות לישראל, נראה אותה גונבת הרמזור.
בדיוק, גונבת הרמזור, או משתלבת בתנועה כשמאוד קשה, איך היא עושה את זה, איך היא מוטטת, ומה זאת מכונית אוטונומית מול אוטונומית, הם ידעו להסתדר. אז אחד הקשיים הרגולטוריים המאוד מאוד קשים, הוא מה קורה בעולם ההיברידי שיש גם וגם, וזה אחד הדברים שמונעים את הכניסה. הרבה יותר קל להכניס מערכות אוטונומיות במקום שבו אין את הבעייתיות הזאת, את החיכוך עם בני האדם. כי מחר תהיה תאונה, את מי תאשים? את מי אתה לוקח למשבח?
אגב, בפסיכולוגית, וזה דבר הרבה יותר קל לחיות עם זה, למרות שהמספרים יהיו הרבה יותר גדולים, שאנשים נהרגו כתוצאה מטעויות של אנשים, אבל פעם אחת מכונית של טסלה דרסה בן אדם, וזה, בואו נבטל את כל המכוניות האוטונומיות האלה.
אתה פה בכלל נכנס לבעיה שאני אומר לך, מה יקרה כאשר מערכת אוטונומית תשגה או תעשה בעלמין נטיל את האחריות? דרך אגב, זה יכול להיות תאונה, זה יכול להיות מחר מקרה כמו שהיה בארצות הברית, שהיה איזשהו רצח, ומסתבר שהמערכת או אלקסה או סירי, אני לא זוכר, שמעה. ועכשיו, עכשיו אני שואל אותך, למי היא שייכת? האם היא דבר עצמאי, או היא שייכת לבעל בית מסוים? למי המשטרה מוציאה צו? את מי מעמידה למשפט? את התכנת? את המתכנן? את המשתמש? את הבעלים? זה נושא מאוד מורכב. יש לי איזשהו ידיד, דניאל רייזנר, עורך דין, שאמר, אני מתכוון להעמיד רובוט למשפט. אז כל הנושא הזה של המערכות האוטונומיות...
וכמובן עורך דין שהוא בינה מלאכותית, יגן עליו וירשיע אותו.
או, והשופט מי יהיה.
בדיוק.
עכשיו, אתה מבין, לכן אתה מדבר על דברים שהם ביניים פסיכולוגיה והרבה יותר מורכבים מפסיכולוגיה, הם ממש האינטראקציה שלנו עם מערכות באותו שדה, מורכבת מאוד מאוד, מעבר רק לחשק של אופר, שיכול להיות שהצעירים ממך ב-30-40 שנה פחות מוטרדים מזה, מאיך אתה מסתדר עם מכונית אוטונומית. זה התפיסות שלנו, זה מה יקרה כשקורה איתה משהו. מי יותר חשוב, הבן אדם או המכונה? את מי נאשים? אנחנו מאוד רגילים, אתה יודע, לאחריות הפרט על דברים מסוימים.
כן.
תלוי מה קורה. אלה אירועים שהם מונעים. זאת אומרת, הדברים האלה הרבה יותר מונעים את הכניסה של מערכות מאשר הטכנולוגיה.
ובנוסף לזה, ותכף נגיע לכוח ולרגולציה ואצל מי הכוח. בנוסף לזה, הרי יש לזה השלכות, הדברים האלה עולים המון כסף, בעיקר בוודאי בפיתוח שלהם. עכשיו, למשל, הדוגמה שאנחנו עוסקים בה של התחבורה, אז יש אמירה כזאת שאומרת שהתחום הראשון שייכנס לזה זה יהיה דווקא מסעיות. כי מסעיות נוסעות בכבישים שיותר קל, זאת אומרת, הסיבוך של הנהיגה בתוך העיר, ונגיד שמסעיות אפילו יביאו את זה לנקודה מסוימת, ומשם זה יהיה בהובלה על ידי בני אדם, כי למשל כל הסוגיות של לפנות ימינה, או הסוגיות של, כבר הייתה תאונה אחת, כשמישהו הלך עם אופניים ביד, והמערכת לא כך ידעה אם זה מתנהג כמו אופניים, או מתנהג כמו בן אדם, זה לא כל כך קורה בכבישים בין עירוניים, בוודאי בארצות הברית נגיד, שאתה נוסע מרחקים ארוכים. אז מישהו יצטרך לקבל את ההחלטה הרי בסוף במה משקיעים, וההשקעות הן במאות מיליארדים אם לא בביליונים, ומי שיקבל את זה ככל הנראה הוא השוק הפרטי. תכניס אותי לתוך העולם הזה, תכניס אותי לתוך מערכת היחסים, ואתה עסקת ועוסק בזה, שבין המדינה לבין השוק הפרטי בהקשרים האלה.
קודם כל, דרך אגב, גודל השוק, רק כדי לסבר את האוזן, של כלל מערכות הבינה המלאכותית, כולל התשתיות, לא רק אפליקציה, כן? הוא של כמה טריליונים בשנה. או יותר היום. אז כן, סתם, שוב, לסבר את האוזן, שוק הסייבר סקיוריטי הוא מסדר גודל של 120 מיליארד דולר. זאת אומרת, זה שוק שהוא גדול ממנו פי 20-30.
כדי לסבר את האוזן, התוצר של מדינת ישראל הוא 1.5 טריליון שקל, זאת אומרת, מה, בערך קצת פחות מחצי טריליון דולר.
נכון.
והתוצר של ארצות הברית הוא 20 טריליון, קצת 22 טריליון דולר, זאת אומרת, זה כבר מתחיל לדבר במונחים של תוצר של מדינה גדולה.
נכון. כן. יותר מהתוצר של מדינת ישראל. השוק, כן. כולל כל המערכות שקשורות לזה, ואפליקציות וכל מה שקשור שם. אז זה שוק ענק. אז ברור לך שמעורבים הרבה מאוד צפים, הרבה מאוד אינטרסים עסקיים, ואין ספק שעולם העסקי מוביל בזה, אתה צודק. והוא גם זה שמכניס. ולמשל, אתה ציינת דוגמה מסעיות, אני אגיד לך, תמיד יותר קל להכניס קונספטים חדשים לאיזשהו צי רכב סגור, למשל, במקרה הזה, או בתעשייה, לסוג מסוים של מפעלים, או לדברים, זה מקום שבו אתה מתחיל וקל לך ללמוד את הדברים, אתה פחות חשוף להמון בעיות עם הציבור ולרגולציה, וקל להביא רגולציה שקשורה אליהם. בדרך כלל זה מתחיל במקומות האלה, ומשם זה מתפשט. המדינה מול העסקים הפרטיים, תראה, אין ספק שהם מובילים, אין ספק שהם מובילים בהבנה של הנושא כולו. ממשלות בגדול, איך אני אגיד את זה? הממשלות בעולם נבנו, ותראה איך הן בנויות לעידן התעשייתי. לא לעידן הסייבר ו-AI. אפילו אם תסתכל על שמות המשרדי הממשלה שקיימים, הם בנויים, אתה יודע, פחות או יותר, לפי איך שאנחנו חילקנו דברים בחשיבה של המאה ה-20. תסתכל כמה טכנולוגים יש לך בממשלה, אין לך. יש לך אולי אנשי מה שנקרא IT, אנשי מחשוב בכל מיני מקומות, כי זה הפך לליבה, פה ושם כמה מדענים ראשיים, בגדול האנשים בממשלה לא מבינים בתחומים האלה. וחלק גדול מההבנות והתובנות שלנו, העולם הזה הולך, נמצאות במגזר הפרטי, וחלקן באקדמיה, בין פקולטיות יותר הנדסיות, מדעי המחשב, לבין כאלה שעוסקות במשפטים, או באמת בפסיכולוגיה, או ממשל ונושאים כאלה. הממשלות לכן במידה מסוימת מפגרות אחרי העסקים הפרטיים במה שהן מבינות ומה שהן יכולות לעשות. רובן עסוקות כרגע בחלק גדול ממשלות בעולם, בכלל עסוקות בלהעביר את עצמן לעידן הדיגיטלי, אני אקרא לזה. זאת אומרת, זה שהשירותים שלהם יהיו דיגיטליים, זה שאפשר לפנות להם באימייל ולא בפקס.
בדיוק, אנחנו מתפעלים כשאנחנו יכולים לעשות משהו באימייל ולא בפקס.
זה שבזכות הקורונה, אני אומר בזכות במרכאות, כי אף לא רוצה שתהיה קורונה, פתאום המון דברים שקשורים לממשלה שלנו, אתה יכול לעשות בכלל באימייל ולא צריך להתייצב באיזשהו מקום. זאת אומרת, הממשלות עסוקות קודם כל המון בשירותים דיגיטליים. אחרי זה הן עסוקות בלבנות מדיניות כוללת, ולרוב המדינות בעולם יש, איך להתמודד עם נושא ה-AI, כי מסתכלות את זה בתור משהו שיכול לקדם את הכלכלה, לקדם את החברה, אתה יודע, אתה חושב, בבריאות יהיו שינויים, בסקטורים של תחבורה, בהמון נושאים. הן מאוד מפגרות בנושא, כשזה מגיע לצד של התמודדות רגולטורית, או סטנדרטיזציה או דברים כאלה, ובמידה מסוימת אני חייב לומר לך שמי שישפיע פה לא יהיו מדינות קטנות. כי ישראל, כדוגמה, לא תקבע איך נראית רגולציה עולמית בתחומים האלה, היא קטנה.
כן.
זה יהיה ארצות הברית וזה יהיה האיחוד האירופי. הם שני הענקים שכשהם יזוזו ויעבדו מול התחומים האלה, הסטנדרטים שהם יקבעו במה להתעסק ומה לא, מה מותר לחברות ומה לא, איפה נכנסים קודם ואחר כך, הם אלה שישפיעו על כלל העולם. אתה יודע, זה, הדוגמה שנותן לך מעולם אחר, שלא מזמן דובר על זה ששר המשפטים מקים איזושהי ועדה בשלושה חודשים, נותן לו המלצות איך להתמודד עם פייסבוק בכל מיני... Yeah. אני אומר, לא נעים לי להגיד, שלושה חודשים זה לא זמן ראוי למשימה כזאת, זה משימה ששנים עובדים עליה בכל העולם, וישראל לא תכריע.
לגמרי.
עכשיו, כשאתה מדבר בתחומים האלה שבינה מלאכותית, איך זה, זה יהיה סיליקון ולי כנגד וושינגטון DC. זאת אומרת, איפה המדינה תחליט ולהתערב ותזכור שיש לה שני אינטרסים. אינטרס אחד, להוביל כלכלית. ארצות הברית, כמו כל אחד, ירצה שה-AI יתקדם מאוד בתחומו, ששם יפתחו דברים, ששם יעסקו בדאטה. מצד שני, ירצה גם לעסוק בזכויות פרט, בצדדים שאתה מציין האחרים. המתחים האלה הולכים להשפיע, ודחריו, האיחוד האירופי יתפוס אותם בצורה אחת, האמריקאים יתפסו אותם בצורה שונה, הסינים אנחנו יודעים, תופסים אותם בצורה שלישית, ואלה יהיו המאבקים הגדולים בעולם.
אז זהו, אני מקדים פה מה שרוצה להגיע אליו אחר כך. ב-2017, בקונגרס של המפלגה הקומוניסטית הסינית, הנשיא שי מכריז על ארבעה תחומים שבהם הוא רוצה שסין תהיה מובילה עולמית עד 2030 ודומיננטיות עולמית עד 2050. זה סייבר, זה רכב אוטונומי, שזה הכל כמובן קשור אחד לשני, וזה אחד מהם זה AI. ואז, זה כמובן המאבק קיים קודם, אבל זה סמל לזה שזה הופך להיות, בדומה למה שדיברנו קודם על המרוץ לחלל, זה הופך להיות מרכיב במאבק הגלובלי העולמי. זאת אומרת, זה התפקיד של וושינגטון לצורך העניין נהיה הרבה יותר מורכב, מפני שהיא לא רק מתמודדת עם גוגל או עם פייסבוק, שיש לה איתה בעיות וראה דרישות לפרק אותן וכן הלאה והלאה ממקומות אחרים, אלא היא צריכה אותן בשביל לא להפסיד במרוץ על ההגמוניה העולמית.
אז קודם כל, אני אומר לך עוד לפני סין, שאתה רואה פה עוד דבר מאוד מעניין בעולם היחסים הבינלאומיים, וזה איזשהו מחקר שאני ערכתי יחד עם פרופסור דיזומר אצלנו באוניברסיטה. אנחנו מצביעים על זה שנוצר לך פה פעם ראשונה בעולם שחקנים של יחסים בינלאומיים גלובליים שהם לא מדינות, שמשפיעות על זה. זאת אומרת, אמזון, פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט, אפל, הם שחקנים גלובליים, הם במידה מסוימת nation states בחלק ממה שהן עושות, הם דנות מול מדינות, לפעמים מפסידות, לפעמים מנצחות. הם דנות על מה כן, על מה לא, מה יקרה, והם נכנסו בעל כרוכן לעולם הפוליטי בגלל העוצמה שלהם ומשחקות שם. לכן אני אומר, זה לא יהיה רק וושינגטון נגד בייג'ין, הן חלק מהמשחק. עכשיו לגבי בייג'ין וושינגטון, אתה צודק. וושינגטון היא מצד אחד, וושינגטון כדוגמה, כן, גם האיחוד האירופי ואחרים, רוצה לשלוט בעולם הזה. יש מאבק על עליונות סייבר דיגיטלית, עליונות AI. המאבק הזה הוא מאבק עולמי, ששותפות בו כמה מעצמות, ארצות הברית וסין הן המובילות. משום שהאיחוד האירופי הוא בסופו של דבר, אמנם, הוא איחוד של מדינות, אז הוא משקיע המון, הוא נמצא שם, אבל הוא לא נמצא במקום של התחרות העזה שבין ארצות הברית לסין. והן רואות במאבק על העליונות הזאת את אחד המאבקים החשובים ביותר. אני אומר לך, לא פחות אם לא יותר מהמאבק על מה שקורה בים סין הדרומי, ודברים שקשורים בכלל לבעיות סחר, כי זה מי שיכריע, אני אגיד במרכאות, מי תהיה המעצמה התעשייתית. כמו שהפעם זה היה המרוץ לעוצמה תעשייתית, עוצמה תעשייתית שהיא זאת שארצות הברית יצאה אנגליה בהתחלה, וארצות הברית אחרי זה כמעצמה תעשייתית, יש מרוץ אל מי הולך להיות מעצמת ה-AI, המעצמה הטכנולוגית העתידית, וארצות הברית מעוניינת שההשקעות יהיו בה, שהם יובילו מדעית, שהם יובילו טכנולוגית, וסין אומרת, אני מתכוונת להוביל בעולם הזה, ועושה את הצעדים כנגד, ולצד זה באמת, ארצות הברית רוצה שכל מה שקורה פה, והיא רוצה לעודד את הכלכלה ואת ההשקעות, איך גם מה שנקרא להכיל את זה מבחינה רגולטורית, חקיקתית, פסיכולוגית וכל מה שקורה בזה. כל הדברים האלה קורים בעת ובעונה אחת ובמקביל.
בישראל הקטנה איפה?
ישראל הקטנה במקום, אני הייתי אומר, מאוד מעניין מבחינת הפוטנציאל של להיות אחד מהשחקנים הגלובליים המעניינים בתחום הזה. כיום, אנחנו עם מספר סטארט-אפים שהוא אחרי ארצות הברית וסין, אפילו לפעמים עברנו את סין, השקעות מאוד גדולות, העולם משקיע אצלנו יותר ויותר, יש אצלנו הרבה חברות בתחום, הייתי אומר, מה שהיה לפני עשור בתחום הסייבר סקיוריטי קוראים בתחום ה-AI.
עכשיו, האם זה אומר שאנחנו, כמו בתחומים אחרים, נהיה איזה מין יחידת פיתוח עולמית, אבל לא נהיה שחקן גלובלי במובן הזה שאו שאין לנו את המשאבים, או אין לנו את הגודל בשביל להיות שחקן שמעבר לזה?
תראה, בעולם ביטחון סייבר, סייבר סקיוריטי, הפכנו לשחקן גלובלי. 40% מהשקעות העולמיות מגיעות אלינו, שליש מהיוניקורנים בעולם בתחום, ואנחנו גם בתחומי הגנה ואחרים פעילים, ואנחנו נשווים מעצמה גלובלית בין המובילות. בעולם AI אנחנו צריכים להיות קצת יותר זהירים. השוק הרבה יותר גדול למה שמדינת ישראל יכולה להביט עליו. התחומים שם הם תחומים נרחבים. בסופו של דבר אנחנו מדינה של 9 מיליון תושבים. יש גבול איפה יכולה להיות. עדיין יחסית לגודלנו, אם נעשתה את העבודה הנכונה וימשיכו ההשקעות כאן, והמאמץ גם באוניברסיטאות וגם בתעשייה, אנחנו יכולים להיות אחד מהשחקנים הגלובליים המשמעותיים בתחום טכנולוגיות של AI, ומשפיעים על העולם לאן הולך העולם הטכנולוגי הזה.
מה חסר לנו בשביל זה? מה צריך לעשות?
רגע, אני אגיד לך איפה אנחנו כן. לא כל כך נהיה, ואז... כן. איפה אנחנו לא נהיה? אין ספק שאנחנו לא שחקנים שנשפיע באמת על לאן הולך המאבק בין סין לארצות הברית, ועל הרגולציות בתחום הזה, וגם לא נוכל להיות, למשל, בתשתיות מאוד עיקרות של AI, אנחנו לא נהיה... סתם דוגמה לתשתית שהיא תהיה קשורה עם אחד, מחשוב קוונטי. אנחנו לא נהיה שחקנים גלובליים בעולם מחשוב הקוונטים. אין לנו משאבים לזה. אנחנו נמצאים בעולמות אחרים. האתגר של ישראל בעיניי הוא איך לקחת את היסודות שקיימים היום כבר בתעשייה ובאקדמיה, ולשים שם יותר משאבים, יותר מאמץ, להכשיר יותר כוח אדם, ובחלון הזדמנות עכשיו שהעולם מה שנקרא בונה את המרכזים שלו, בתחום הזה לעשות מה שעשינו בסייבר, ששם בנינו את זה כמרכז שנשאר לאורך זמן, לא רק בתקופה של הייפ, מה שנקרא, שכולם משקיעים ואחרי זה כולם נסוגים, כמו בתחומים אחרים. זאת אומרת, זה אתגר... פה נכנסת הממשלה. מדוע היא נכנסת? משום שהשוק הוא שוק גלובלי. לא מעניין אותו ישראל. אף אחד לא מעניין אותו שדווקא בישראל יקרה משהו, לא במקום אחר. עכשיו, לפעמים זה כדאי בגלל שהמנסים פה טובים, או כרעיונות פה טובים. אבל אתה תמיד צריך להוסיף לצד זה עוד השקעות במו"פ מאוד מסוכן שהממשלה עוזרת. אתה חייב לבנות את הגב האקדמי שהוא מאוד בהתאם. אתה יודע למה? מה שקוראים באקדמיה, בתחומים האלה של AI, יש תחרות עזה בין המגזר הפרטי לאקדמיה. המגזר הפרטי מציע לאותו מועמד הפרופסור, או פרופסור שכר, שהוא כמעט לא יכול להגיד לו לא. ואנחנו רואים את זה בכל העולם, לא רק בישראל. איך אתה בכל זאת בונה שיטה חדשה להשיג פרופסורים שהם גם יכולים להיות בהייטק? אתה יודע, אנחנו מאוד מקובעים ב...
אתה אומר להם, למשל, כמו שקרה עם מובילאי, תפתח את זה באוניברסיטה, ואם יהיו לזה אפליקציות מסחריות, אז אתה תהיה חלק מהם.
אתה נותן תשובה, אבל אתה גם היית בכנסת, ואתה יודע איך הממשלה עובדת, ואתה יודע כמה קשה עם הרגולטור היום של ות"ת, מל"ג, על האוניברסיטאות, מה מותר לפרופסור, מה אסור לו, למה הוא מרוויח ככה, למה הוא עובד יותר מיום בשבוע, איפה הוא יוכל להרוויח, מה ניתן לו, איך ניתן לו את המשרה, אתה יודע כמה הרגולציה קשה, אנחנו צריכים להיות, עכשיו, דרך אגב, הות"ת התחיל לעשות עבודה בנושא, ונותן קצת יותר חופש בתחומים האלה, אבל אתה מבין שצריך לחשוב אחרת. אנחנו בעולם אחר מבחינת התחרות, אחר מבחינת המירויות שלו, איך אתה בונה אקדמיה לצד תעשייה. זה אתגר, רק דוגמה לאתגר שאנחנו צריכים לעמוד בו, ואני חושב, אם אתה מסתכל על זה, יש עוד אתגר...
ונעשית על זה עבודה אצלנו?
עשינו עבודה גדולה, אבל הממשלה עוד לא, ונעשית בכל מקום, גם ברשות החדשנות וגם בוות"ת ובעוד מקומות, אבל אני טוען שאחת הבעיות הגדולות היא בסוף להביט על זה ברמה הלאומית. ה-AI הוא תשתית של תשתיות, אנחנו צריכים תוכנית לאומית ומנהלת לאומית שמנהלת אותו, כי אחד האתגרים שלנו, שבדרך כלל אנחנו מאוד חלשים בו. אנחנו חזיקים עוד בתעשיית ה-IT, כי 50% מהייצוא היום, נכון? אנחנו נצליח, נניח, בטכנולוגיות AI. איך אנחנו מכניסים את זה פנימה לתוך המגזרים של המשק הישראלי? כי זה תחום שבו אנחנו יכולים לשנות את איך שנראית מערכת הבריאות שלנו, את איך שנראית התחבורה, את איך שנראית החקלאות. זאת אומרת, זה משהו, ודרך אגב, רק אז אנחנו נוכל להיות במרכז עולמי. אתה לא יכול להיות מרכז עולמי שכל מה שיש לך זה מרכזי מו"פ שמסתכלים החוצה. הם חייבים גם את מה שקורה בתוך המדינה והאקוסיסטם השלם שנוצר. זו הייתה תוכנית לאומית שפרופסור בן ישראל ואני הובלנו לבקשת הממשלה הקודמת, ואנחנו שלוחנה איך להביט על הכל כאקוסיסטם אחד גדול, שישראל הופכת לשרקן גלובלי משמעותי, על בסיס מה שיש לה, כי היא במקום טוב. אם לא נשכיל לבנות תוכנית הזאת וליישם אותה, אנחנו, יהיו דברים שנהיה בהם טובים, והרבה מאוד דברים לא נוכל לעמוד בתחרות.
אתה מתחבר פה לדברים שגם גלגלתי בשיחות שעשיתי פה עם כלכלנים, על הממשלה כגוף יוזם, על זה ש... יכול להיות שהפרויקט על תעלת הימים הבאה שלנו, המוביל הארצי הבא שלנו, צריך להיות הדבר הזה, כי כאמור גם הסכומים פה והתשתיות פה הם בסדר גודל של... חברות סטארט-אפ לא יעשו את זה, אבל אני רוצה להתכנס לסוף.
אגב, זה לא רק הסכומים, זה הרבה מאוד גם בניית הקשר. סתם דוגמה, תוכנית שעשתה רשות החדשנות שלנו, תוכנית יפהפייה, היא בקושי שמה שם כסף, אבל היא נתנה מעט כסף עם סטארט-אפ עובד עם בית חולים ומשתפים נתונים וטכנולוגיה. תוכנית כזאת קטנה גרמה בישראל שיווצרו דברים חדשים שבעולם אין. זאת אומרת, הממשלה, כשמביטה על פירמידת הערך החדשה הזאת, של איך לוקחים דאטה ובונים אלגוריתמיקה ויוצאים תעשייה, היא יכולה לא בתקציבי ענק לגרום לזה שיווצר פה אקוסיסטם ייחודי שאין בשאר העולם דרך כלל בגלל הקוטן. אתה קטן, יש לך פחות משאבים, פחות אנשים, אבל המרחקים קצרים, כולם מכירים את כולם, אתה יכול לבנות פה תעשייה מאוד מאוד משמעותית, שגם יש לה השלכות למגזרים שלך בתוך.
שתי שאלות מוסריות לסיום, ואני מתנצל מראש. אחת, כל המשמעות של הדבר הזה הוא שערך העבודה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על זה כיפתור אותנו מעבודות שנגיד בעולם הרובוטיקה נוהגים להגיד שלושת ה-D, כן? Dull, Dangerous and Dirty. אבל כאמור זה לא רק זה, זה מגיע לעולם הצווארון הלבן, זה מגיע לעולם הקריאטיביות וכן הלאה. זה יהפוך את העבודה לזולה מאי פעם, זה ינתק עוד יותר את הקשר בין עבודה לבין תוצר שגדלנו עליו, שזה צריך לעבוד בשביל שיהיה תוצר שממנו אחר כך אנחנו מפיקים את הרווחה שלנו, אבל בעיקר זה יגדיל עוד יותר את המגמה שאנחנו רואים כבר עשורים, והיא חלק מהשיח הכלכלי בעשורים האחרונים, של אי השוויון. בסוף זה יעביר את העוצמה, מפני שההון של הדבר הזה יהיה זה שיפיק בסופו של דבר את מרב התוצר, זה יעביר עוד יותר עוצמה, עוד יותר עושר, עוד יותר כוח פוליטי, לידיים של פחות אנשים.
אחד, ייקח לזה עוד זמן לקרות. שתיים, יבצעו מקצועות חדשים. שלוש, יש אמת מוסרי בדבריך בשתי נקודות שאני רוצה לתת כדוגמה. אחד, נוצר מעמד חדש, אני קורא לו מעמד הטכנולוגים. אנשים שתהיה להם מיומנות טכנולוגית, דרך אגב, זה לא בדרך כלל תכנתים פשוטים, כי התוכנה, המערכות יחליפו תכנתים פשוטים. מערכות ידעו לבד לתכנת. היום צריך המון תכנתים, כמו שפעם היה צריך בהם מאוד תופרים, לא צריך היום תופרים, המערכות עושות זה לבד, יתכנתו לבד. אבל מהנדסים, מדעני מחשב, טכנולוגים ברמה גבוהה יהפכו למעמד חדש, ומעמד, כמו שאת יודע, במהפכה התעשייתית, פתאום צצו מעמדות, מעמד הביניים החדש, הפקידות, יצוץ מעמד חדש טכנולוגים שהולך להתפרנס היטב, והשאלה הגדולה היא מי המעמדות הנוספים שיתפרנסו היטב. אני טוען שזה יהיו יזמים, כי תמיד יזמים יוכלו. אני חושב שעבודה מאורגנת תחזור להיות הרבה יותר משמעותית, בגלל שהיא זאת שתוכל לשמור על האנשים שלה, וכמובן פקידות ממשלית שקשורה לזה. אז יש כאן היווצרות של מעמדות חדשים, וצריך לשים עין. זה מאוד מעניין מה שקורה. נקודה נוספת מעניינת היא שאני חושש מאוד שיהיו מקומות שיהיה יותר זול להעסיק אנשים מאוד זולים מאשר אפילו מערכות רובוטיות. אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב הפוך.
אנחנו כבר היום, בעולם שבו, אתה יודע, מתגעים אצלנו, ואפשר לסמוך על זה באחוזי אבטלה נמוכים, אני לא מדבר עכשיו בסיטואציית הקורונה, אבל לא בודקים מה הן העבודות של האנשים האלה. אגב, היום אנחנו רואים במידה רבה אחרי הקורונה את הרוורס של זה, בזה שאי אפשר להעסיק עובדים, כי אנשים כבר לא מוכנים לעבוד, לא רק בישראל, בכל העולם הביקוש לעובדים הופך להיות הנושא המרכזי, מפני שאנשים לא מוכנים לחזור לעבודות האלה שהם היו בהם.
וכאן יש מקום בעיניי למדינה, לבנות תוכנית עתידית שבה אתה משנה את מערכת החינוך שלך, אתה מלמד אנשים מיומנויות שיהיו רלוונטיות לעתיד, אתה בונה אותם עם יכולת לזוז ממקום למקום מבחינה מקצועית. אתה עושה הרבה מאוד דברים שלא עשינו עד היום. רק כדוגמה, פינלנד אמרה, ישראל באה ואומרת, איך אני אהיה אחת מהמדינות האלה המובילות? אני, תהיה לי תעשיית הייטק מפוארת, אלגוריתמיקה. פינלנד באה ואמרה, אני אהיה צרכנית ה-AI הכי טובה. ובנתה קורס לאנשים רגילים, שהם חנוונים ואנשים במפעלים, איך לצרוך נתונים ואיך לדבר את שפת ה-AI. זאת אומרת, הם בונים את האוכלוסייה שלהם מוכנים לעידן הזה. אלה שינויים שאני חושב שתפקיד הממשלה להיכנס אליהם.
שאלה האחרונה, אתה יודע, יש מחזה שנקרא הפיזיקאים של דירן מאט, על הפיזיקאים שממציאים את האטום. שהמסקנה שלו היא שבסוף, מה שהשכל האנושי יכול להגיע אליו, נגזר שהוא יגיע אליו. ושלא יכולת לעצור אפילו את התפתחות הפצצה האטומית, גם אם היית, הרי אופנהיימר, כשיש את הניסוי הראשון של תוכנית מנהטן, יש משפט מפורסם שהוא אומר, אני נהייתי שיבה אל ההרס, אני לא מצטט במדויק, אבל משהו כזה, זאת אומרת, הוא יודע, אבי הפצצת הגרעין הראשונה, יודע מה הוא ממית על העולם, ושבעצם אנחנו לא יכולים, הטבע האנושי הוא כזה, שלא נוכל לא לדעת ולא לפתח, את מה שאנחנו יכולים בשכל שלנו לדעת ולפתח, יהיו ההשלכות המוסריות ואפילו ההשלכות על עתיד האנושות השיר. זה מה ש... זה AI, אי אפשר לעצור את המכונה, נכון?
לא ניתן לעצור. גם שם, אתה יודע, פרויקט מנהטן היה לעשות את הדברים לפני שגרמניה הנאצית עושה אותם. תמיד כן. אתה חושב שאם אתה לא תעשה, אחרים יעשו, ישמשו בזה לרעה. אני חושב...
אתה יודע, זה שם. אני, בן האנוש, אם אני יכול לעשות את זה, לא יכול להיות שאני לא אעשה, ולו כי אני יכול.
ויש אתגר עצום.
כן.
תיקח
כן.
את זה שאתה לא רוצה שאחרים יעשו לפניך הוראים, והאתגר העצום להתמודד עם זה, ולא תמיד הבנה של כל ההשלכות שלאן זה מביא. הדברים התקדמו ולא ניתן לעצור אותם. אבל כן ניתן לדעתי, וזה אתגר גלובלי. ואני חייב לציין במידה מסוימת קודם כל אמריקאי, כי כשהם עושים משהו זה בסוף העולם נראה אחרת, וגם האירופי, אבל גם אנחנו בישראל. לשלוט בזה מבחינה זו, בוא נוביל את זה למקומות הנכונים, באופן הנכון, עם השימושים הטובים, כמה שיותר, ולא ניתן את זה להתנהל. בוא ננהל ולא נתנוהל.
שזה טוב לכל תחומי החיים. אביתר מתניה, תודה.
תודה לך, אופיר.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast@strudelwinet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. האורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני אופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.